הפרק בחסות Audio Engine, מוצרי איכות לתחום האודיו הדיגיטלי. לפרטים נוספים, חכו לסוף התוכנית.
אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש, יפתח מזור. מועדון הסיפור הטוב, מדור הסיפורים של פה ושם בארץ ישראל, הבמה שלכם בפודקאסט.
ברבות מן התרבויות והדתות מוכרת תופעת הסגידה לאובייקטים חומריים מקודשים, בשונה מהאמונה הטרנסצנדנטית. לאמונה בעצמים מוחשיים יש קשר חזק למציאות, ולכן קל להתחבר אליה מבחינה פסיכולוגית. אתה פונה למישהו או למשהו, והוא ממש כאן, לידך, מקשיב, שומע, רואה, מבין. האמונה באל ללא צלם, כמו שאנחנו מכירים ביהדות, הייתה תופעה חריגה ושולית בעולם העתיק. ולכן זה די מפתיע שהיום היא הפכה לאמונותם של כמעט מחצית מאוכלוסיית העולם. אבל לאמיתו של דבר, אם נבדוק בציציות של שלושת הדתות המונותאיסטיות הבולטות, נגלה שהצורך באחיזה הזאת במציאות לא שר מהן לחלוטין. לא תמיד המבט מופנה רק לשמיים. בנצרות אנחנו מכירים בדת הממוסדת את המצאות הפסלים של כל מיני קדושים. באסלאם אפשר למצוא את האחיזה במציאות באבן הקעבה שבמכה, או באבן השתייה שבכיפת הסלע בירושלים. וביהדות, בבית המקדש הראשון בו הוכסן ארון הברית, אותו ארון בו שרתה שכינתו של האל. כיום בעולם היהודי אנחנו נתקלים באובייקטים מקודשים, בעיקר בהתגלמותם של קברי צדיקים, תופעה שבשנים האחרונות הפכה לטרנד של ממש. אם כך, מה ההבדל בין תפילה ליד פסל האל שיבה לבין תפילה ליד הקבר הענק של הבבא סאלי? בטח תסכימו איתי שלצופה מן הצד זה עשוי להיראות די דומה. אז באמת העניין הוא לא מובן מאליו ואפילו שנוי במחלוקת. לטענת מלמדי הזכות, בעוד שעובדי האלילים רואים בפסל את התגלמות האל בעצמו ולכן תפילת המאמין מכוונת אליו, תפילה ליד ציון קבר קדוש או צדיק לא מכוונת אל הקבר עצמו, אלא לאלוהים. לתפיסתם, הקבר רק משמש כמעין צינור העברת התפילה לשמיים. מלמדי החובה יטענו שלא זו בלבד שמת הוא דבר תמה. הסכנה באי ההבנה של המאמין מהו הכיוון הנכון לתפילה ממשית ומוחשית. ראה ערך חטא העגל. כך למשל דרש הרמב״ם, לא בונים נפש על קבר ולא יפנה אדם לבקר קברות. אמר והקבר שלו הפך בעצמו לאתר עלייה לרגל מבוקש. הגאון מווילנה היה מן המתנגדים הראשיים לתופעה, ומבני זמננו יצא כנגד הליכה לקברים הרב שלמה גורן, זכרונו לברכה, מי שהיה הרב הראשי של צה"ל ושל ארץ ישראל. לדעת פרופסור ישעיהו לייבוביץ', אין דבר קדוש מלבד הקדוש ברוך הוא. במסגרת התפיסה הזו הוא גם יצא נגד קדושת הארץ, ואת הטקסים בכותל המערבי הוא כינה פולחן אלילים. מהצד השני של המתרס עומדת אוכלוסייה עצומה של מאמינים, שביקור במקומות מקודשים הוא חלק בלתי נפרד מהדת והפולחן היהודי שלהם. הם יפקדו את המקום בעת צרה, שמחה או אפילו בימים כתיקונם כדי להגביר את עוצמת התפילה למעלה. מדי שנה מגיעים מאות אלפי מאמינים לקברים שונים, חלקם מחול, כאשר הקברים הפופולריים ביותר הם קבר הרשב"י במירון וקבר הבבא סאלי בנתיבות. מבחינה מדעית זה בלתי אפשרי לחקור את טענות האמונות הטרנסצנדנטיות, מכיוון שלמדע יש קושי רב למדוד חוויות והתרחשויות רוחניות. אבל ברגע שלאמונה יש איזושהי אחיזה במציאות, למחקר הרבה יותר קל לטפל בה. כך למשל, המחקר האקדמי טוען שבסבירות גבוהה מאוד, ציון קברו של הרמב״ם בטבריה הוא אכן קברו של הרמב״ם. זה מתאים לסיפור ההיסטורי, ולא פחות חשוב, לממצאים הארכיאולוגיים. ישנה הלימה בין האמת האמונית לבין האמת המדעית. קבר רבי יוחנן בן זכאי הוא כבר סיפור אחר. ככל הידוע לי, למחקר המדעי אין הרבה מה לומר בעניינו. אבל במבט ביקורתי מן הצד, נראה שיש כאן בעיה. במקורות היהודים העתיקים צוין שהוא קבור בהר הזיתים בירושלים, בעוד שכיום הולכים לפקוד את קברו לא רחוק מקבר הרמב״ם בטבריה. וזה לא הקבר היחידי שיש בו כפילויות. את ציון הנביא חבקוק, למשל, תוכלו למצוא גם בגליל וגם באיראן. אותו סיפור עם הקברים של אסתר ומורדכי. גם במסורות המוסלמיות אפשר למצוא כפילויות, ואפילו בארץ. כך למשל תוכלו למצוא את קבר אבו עוררה, מי שהיה חברו של מוחמד, בפארק שרשרת לא רחוק מאופקים, וגם בגבולות העיר יבנה, בתוך מבנה ממלוקי מפואר בין כמעט 800 שנה. כשהלכתי להתרשם מהארכיטקטורה המיוחדת של המבנה, התפלאתי לגלות שבשנים האחרונות הוא הפך בכלל לקבר רבן גמליאל היהודי. כששאלתי את האחראי איך זה ייתכן, וגם הצבעתי לו על כל האיתורים הערביים, הקלאסיים, הממלוקים, הוא הסביר לי שבעבר היה קבור כאן רבן גמליאל, אבל כשהמוסלמים כבשו את הארץ, הם הפכו את הזהות של הקבר לאבו עוררה. במדור הסיפורים הבא, אני רוצה להביא לכם את אחד הסיפורים היותר משעשעים ששמעתי על התגלגלות של מקום קדוש. מספר אותו פרופסור זאב וילנאי, מי שנחשב לאבי המחקר המודרני של ידיעת הארץ וגם לאבי השר לשעבר מתן וילנאי. הסיפור לקוח מתוך ספרו האוטוביוגרפי ואהבת לארצך כמוך, ושם הסיפור הוא הר טוב וסלע החורבן. כשאסיים להקריא אותו, אוסיף עוד כמה מילים על זאב וילנאי. אז בואו נתחיל. הטיול אל הר טוב ואל סביבתה היה ממין הטיולים העממיים שמשך אליו משתתפים רבים. על פי רוב היינו יוצאים ברכבת מתל אביב, יורדים בתחנת הר טוב וממנה צועדים ברגל אל המושבה הקטנה, הבודדה בין הערים. תושביה ברובם יוצאי בולגריה היו מסבירי פנים ומכניסי אורחים. את מלוננו קבענו בבית הספר המקומי. אחרי ההרצאה על הר טוב החלוצית, ששמענו מפי אחד מתושביה, היינו יוצאים לאור ירח וצועדים בשביל המתפתל על פני הכפר הערבי הר טוב, שמתוכו נשמעו נביחות כלבים, עד שהגענו לגבעת טרשים שעל פסגתה הזדקר סלע שקראנו לו סלע החורבן, על פי האגדה המסופרת עליו. נקודותיים. כאשר שם האויב מצור על ירושלים, יצאה פקודה מלפני ראשי העם אל אנשי יהודה לאמור. חובה על כל אחד מבני העם להביא עמו לירושלים אבן גדולה לביצור חומות העיר והמקדש, למען לא יוכל האויב להבקיען. בימים ההם חי בצורה איש גיבור חיל, מזרע שמשון הגיבור. לשם ההצרה אשר באה על ירושלים, נתחמץ ליבו בקרבו, וכדברי הפקודה קם ועקר צוק סלע העמיסו על שכמו ושם פעמיו אל עיר הקודש להציל מידי צר. עודו מהלך במעלה הגבעה והנה תימרות אשן מתאבכות ועולות לעיניו מבין הערים. וידע כי העיר הובקעה וההיכל עולה באש. מרוב יגון התפלץ ליבו ויקרוס תחת נטל מסעו וימות. והסלע שבמרומי הגבעה היא האבן שנשא. עודה שאני עצמי חיברתי אגדה זו. אלא שמתוך צניעות ציינתי מי שפרסמתיה לראשונה בשנת 1928 ששמעתיה מפי ילדי הר טוב. שנים רבות אחרי כן, אחרי קום המדינה, נזדמן לי בוקר אחד לקרוא בעיתון ידיעה שעוררה בי הפתעה וצחוק גם יחד. מזכיר משרד הדתות הכריז על סלע החורבן כעל מקום קדוש, והזמין אנשים נכבדים להשתתף בהכרזה חגיגית זו. במעמד זה סיפר את האגדה שחיברתי בתורת מסורת מיני קדם. הוא לא הזכיר כמובן את שמי. גם לא מצא לנחוץ להזמינני אל טקס הקדשת הסלע שבזכותי היה לאתר קדוש. בצד הכביש הוצב גם שלט המציין את כיוון השביל המוליך אל סלע החורבן. זמן מה אחרי כן, ואני מוביל סיור של מדריכי נוער במעלה השביל המתפתל אל סלע החורבן, ראיתי לפתע תימני מתושבי המושב הקרוב אשתאול, והוא רץ אחרינו נרגש וקורא. בהדביקו אותנו ביקש מאמנו שנחסה את ראשנו ושנדליק נרות ליד הסלע. ציטוט, כי הסלע הזה הוא קדוש מדורות קדומים מימי אבותינו זיכרונם לברכה. והוא עצמו בהגיעו לסלע נשקו בהתרגשות רבה. פרצתי בצחוק גדול וכל האחרים עימי. אז כמו שהבטחתי, כמה מילים על האיש המרתק הזה, זאב וילנאי. אבל קודם, חסות קצרה. הקפיצה הטכנולוגית הענקית שמתרחשת ממש לנגד עינינו בעולם הדיגיטלי, משנה ללא הכר את הייעוד של מוצרים שונים. כך למשל, הטלפון הסלולרי הוא כבר מזמן לא רק טלפון. הוא גם GPS, גם MP3, גם מצלמה, גם וגם וגם. ואם כבר הוא עלינו, אז נהיה מוכנים להתפשר על צילום תמונה איכותית, כי הרי זה הרבה יותר נוח מאשר לסחוב כל היום מצלמה. משהו דומה קרה לנו גם עם המחשבים. רבים מאיתנו כבר מזמן זנחו את מערכת האודיו המסורבלת שכללה קומפקט דיסק, מגבר איכותי ורמקולים מעוצים. לטובת האזנה למוזיקה דרך המחשב, שבדרך כלל מצויד בכרטיס קול ירוד ובמקרה הטוב רמקולים מפלסטיק. כל כך נוח וזמין לתפעול. והנה, שוב נוצר המצב האבסורדי שדווקא הקדמה גורמת לנו לצעוד במובנים מסוימים שנים לאחור. אבל זה לא חייב להיות ככה. מגיע לכם יותר. אם גם אתם רוצים להחזיר את איכות הצליל שסובבת אתכם למקום הראוי לה, וזה כמובן מבלי לזנוח את היתרונות המדהימים שנותן לנו המחשב או הנגן הנייד, לאודיו אנג'ן יש מגוון פתרונות מצוינים עבורכם. החברה מייצרת מערכות של רמקולים מוגברים שמגיעים בתיבות עץ ומכילים רכיבי הגברה שניתן למצוא במערכות סלוניות יקרות בהרבה. אבל ההבדל שכאן כל כולה של המערכת נועד להתאים לעולם הדיגיטלי. בנוסף, אודיו אנג'ן מציע כרטיסי קול חיצוניים, שולחניים או אלחוטיים, שמאפשרים לעקוף את כרטיס הקול הבסיסי של המחשב, וכך לשפר בצורה ניכרת את איכות קבצי האודיו שאנו שומעים. התוצאה היא שהמוזיקה שלכם תשמע כמו שאף פעם לא שמעתם אותה, ותהיה הכי קרובה למה שהאמן התכוון במקור. למאזיני התוכנית תהיה הנחה מיוחדת של 15%. פשוט כנסו לבאנר שבאתר ותוכלו לקבל משם את כל הפרטים. תודה לאודיו אנג'ן על תמיכתה בפה ושם בארץ ישראל. נחזור לוילנאי. וילנאי נולד ב-1900 בעיר קישינב, שהייתה באותם ימים חלק מהאימפריה הרוסית. בשנת 1906 הוא עלה לארץ עם משפחתו והם התיישבו בחיפה. ילדותו עברה עליו בשכונת חרת אל יעוד, הוא למד בבית הספר הריאלי והיה תלמידו של המורה המיתולוגי לטבע פנחס כהן, מורה שלצערי לא הספקתי לספר עליו בפרק על המורים המיתולוגיים, אבל יש קישור אליו באתר. ב-1922 סיים וילנאי את לימודיו במכללה לחינוך על שם דוד ילין בירושלים והחל לעסוק בהדרכת טיולים והרצאות. וילנאי נחשב לחלוץ תחום ידיעת הארץ ולאחד ממדריכי הטיולים העבריים הראשונים. מאוחר יותר הוא יצא ללימודים גבוהים בלונדון ופילדלפיה וקיבל תואר דוקטור על שמות היישובים בארץ ישראל. אחרי קום המדינה הוא גם היה חבר בוועדת השמות הממשלתית, והוא הגה רבים משמות היישובים בארץ. כמות הספרים שכתב היא בלתי תאמן. מספיק רק להציץ באנציקלופדיית אריאל כדי להבין שהבן אדם לא עזב את הקולמוס. בין הפרסים הרבים שקיבל היה פרס ישראל לשנת 1982. בצעירותו, כשביקר בין צורעה ואשתאול, לא רחוק מהר טוב, דמותו של שמשון הגיבור הותירה בו רושם עז. לפני מותו הוא ביקש להיקבר ממש שם, ליד בית שמש, בסמוך למושב נחם. לדעתי, אם יש מקום שבאמת ראוי שמשרד הדתות יטפל ויפאר, זה לא סלע החורבן הסמוך, שעומד שם חרב כבר עשרות שנים, אלא הקבר של האיש הענק הזה, שבכישוריו המיוחדים יצר לנו בארץ תרבות שלמה, שבאקדמיה קוראים לה לימודי ארץ ישראל. עד כאן האפיזודה העשירית של מועדון הסיפור הטוב. תודה לכם על ההאזנה. בוודאי שמתם לב שקצב הפרסום ירד בחודשיים האחרונים, מפעם בשבועיים לפעם בחודש. מדובר בתופעה זמנית וחולפת שנוצרה בעקבות מחויבויות אחרונות שלי לאקדמיה. אני מעריך שתוך כחודש התוכנית תחזור לשגרה, מקסימום חודשיים. אז לפני שניפרד, תזכורת קלה. אם גם אתם מעוניינים להשתתף במועדון הסיפור הטוב, אתם יותר ממוזמנים. גלשתם פעם בסנפלינג ממגדלי עזריאלי וגיליתם באחד החלונות פרשיית האוהבים אסורה? צנחתם מגובה של 1,000 רגל תוך כדי האזנה לפודקאסט ומרוב ריכוז והנאה שכחתם לפתוח את המצנח? טסתם על בלון פורח וגיליתם מה באמת מסתתר מאחורי העננים? צרו עמנו קשר ונספר לכולם. אימייל התוכנית הוא israelipodcast@gmail.com. אז ביי בינתיים ונתראה במועדון הסיפור הבא.